להכריח אותם לפצות אותו, להחזיר לו את הרכוש הגנוב שלו, זה הסיכוי היחידי שלו לראות משהו מן הרכוש הזה בחזרה. זאת אומרת, אין שום סיכוי אחר. ועל רקע זה בא מפקד המשטרה שם ואומר לו שמה שהוא היה צריך לעשות זה לתת להם לגנוב וזהו, ולא להתערב. אז מעבר לזה שזה מקומם, אולי אני אצייר את זה בצורה עוד יותר קיצונית, יכולים לבוא גנבים באמצע היום ועם משאית גדולה לבוא אליי הביתה, להעמיס את כל הבית ולבקש ממני גם עזרה.
עוד תשתכל שזה קרה בבית אחי.
כן.
והתקשרו אונליין למשטרה, לא הגיעו.
בכל אופן, יכולים לבוא גנבים באמצע היום, זאת אומרת, להגיע אליי הביתה, להתחיל להעמיס את כל הבית, לבקש ממני עזרה, אני לא יודע מה, אבסורדים יכולים להיות עד אינסוף, אני יכול להחזיק תותח ביד. זה לא משנה כלום, אין לי מה לעשות. הם פשוט יעמדו שם ויעמיסו את כל הבית שלי, ואין לי מה לעשות. מה שאני אמור לעשות זה לתת להם לגנוב. על פניו זה נראה לי שערוריה, במובן האינטואיטיבי.
לא גנבו לרעת משהו אף פעם? יצאו ברחוב, חותכו לי ארבע צמיגים, כמה ימים אחרי זה, זה קרה לשכן אותי.
אני ראית אותם? היה לך משהו לעשות ולא עשית? זה שלא... לפעמים קורה לנו דברים ואין לנו מה לעשות. אבל פה אנחנו לא מדברים על מצבים כאלה, אנחנו מדברים על אנשים שיכולים לבוא מול העיניים הנדמות שלך, יש לך את האמצעים לאיים עליהם, לטפל בהם, אבל אסור לך לעשות כלום. זאת אומרת, אתה צריך פשוט לעמוד שם, להסתכל מול העיניים שלך, הם יכולים להעמיס את כל הבית שלך. ואין לך מה לעשות, מפקד המשטרה אומר לך, תיתן להם לגנוב את הכל. לא, הוא אמון על אכיפת החוק, זאת אומרת, זה בכל זאת, אם הוא אומר שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה משהו עוד הרבה יותר שערורייתי. אבל זה מה זה אצלו בראש? אני לא מניח שהוא ימציא את זה, אני מניח שזה היישום שהוא מבין להנחיות החוק. זאת אומרת, אני לא משפטן, אני לא בקיא בכללים פה, אבל נדמה לי ש... לפי הכללים, עד כמה שהבנתי, לפי הכללים המשפטיים, אז באמת אם לא נשקפת לך סכנת חיים, אסור לך לראות. קטגורית אסור לך לראות. וברגע שלא נשקפת סכנת חיים, יכולים לעמוד עם שלט, אדוני, אנחנו לא נראה בך. ולהעמיס לך את כל הבית, זה הכל. אסור לך לראות בהם, מציע חוק.
מותר לך לסלק
אותם מהבית. תסלק, תנסה. תדחוף, זה ודאי מותר. תנסה לדחוף חמישה אנשים. אחד אחד. שעה ארבעה יקשרו אותך בינתיים לעת.
אז כבר נשקפת לי סכנה.
לא שום סכנה,
יקשרו אותך לעת. אני אמר שניים שניים, אבל...
הם יקשרו אותך לעת, לא נשקפת לך שום סכנה.
אחרי שהם קשרו אותי לעת, אני מלא לא יכול לעשות
את זה. יש פה, בקיצור...
מותר לשאיר פה, יש שכחם, משפטו המפורסם של גייטס, רק שזה בתוך השטח הפרטי שלך.
כן, בתוך השטח הפרטי.
שעובדים לדם בתחנה, בתוך תחנת רכבת, זה אותו גייטס, אותו אחד שארבעה קושים יקשו לו, ירה בארבעתם, שלושה הורג, אחד נשאר בחיים, והוא הסתכל כעת מהמשטרה, ועל המשפט הוא יצא באיזה קנס סמלי, כי האקדח שלו היה בלי רישיון, ותו לא. זה היה מקרה מאוד מפורסם, גם פה בארץ היה מאוד מדובר.
כן, לא יודע, לא...
עכשיו הוא התבלש שעוד יהודי נוסף לכל הצרות.
כן. החוק האמריקאי, עד כמה שהבנתי, עוד פעם, לא בדקתי את הפרטים, אבל הוא...
אבל אתה יודע, באופן ספציפי, במקרה של אותו שי דרומי, השטח לא רשום על שמו בטאבו, זאת אומרת, גם לפי החוק האמריקאי לא יכולה לראות. ואם מסלקים אותך מתוך המכונית שלך, אתה גם כן לא יכול לראות. לא, לא קרה בעד, מוציאים אדם מתוך המכונית שלך באיום של נשק, ואומרים לך, לא תצא, אני אחבור אותך.
זה אותו אבסורד. אז זה אותו אבסורד,
בדיוק. מה זה הבנתי? אומרים לך מה? אם לא תצא, הרי גם גופו לאנשים מוכנות בשיטה שאם לא תסתלק, אני אסע גם עם הילד שלך שבתוך האוטו. לא, אבל יש סכנת חיים, מותר לך לראות.
לא. לא, מה? סכנת חיים, אתה יכול להסתלק. בגלל שזה... לא, אני לא יודע מה החוק אומר. לא, להסתלק עם הילד.
לא.
זה משהו מאיים, זה משהו מאיים.
כן, הוא רוצה שתסתלק.
מה שבטוח אם תוציא אקדח ותירה בו, אתה תיעצר מיד פה בעבר.
לא, לייצר זה משהו אחר. זה ודאי צריך להיות, לייצר אין לי שום טענה. מה, בן אדם ירג, אתה צריך לבדוק מה קורה. זה, אני חושב שזה צריך להיות. אבל השאלה היא, מה ההנחיה העקרונית לבן אדם כזה לעשות? זה... עד כמה שאני מבין, באמת, החוק האמריקאי בעניין הזה הרבה יותר קשוח, לפחות בתוך רשותך, והחוק האמריקאי מאפשר לך, לפחות אחרי הזרה, לא יודע בדיוק, אני לא, עוד פעם לא בדקתי את הפרטים. יש פה כל מיני אגדות אורבניות על כאלה שאפילו תבעו פיצויים. גנבים שנכנסו לבית ונפגעו ממשהו והם תבעו פיצויים מבעל הבית. אני לא יודע אם זה באמת היה, אולי, אני לא יודע.
אורבניות, יש שם סיפורים כאלה.
מה?
חפש בגוגל אגדות רומאיות.
אוקיי, אז כן אני אומר, אני לא יודע אם באמת זה, עד כדי ככה לא יודע אם זה היה, אבל יש אגדות רומאיות כאלה. בכל אופן...
שום בכל אופן, על פי חוק למשל להגן על הבית, כן גנבים באמצעי שעלו להרוג את הגנב או להרוג אותו לפרטון לחיל. למה שאני לא אחבר פשוט את הסורגים של החנות אצלי בבית, קומה רביעית, ל-220?
אז זהו, מישהו אמר לי שזה אסור. זה נכון? זה בדוק?
בדוק. דבר נוסף...
במעונות סטודנטים פעם לקחו אוכל מהמקררים, אוכל פרטי, ובדקתי אם אפשר לשים אוכל מורעל. אמרו שלא. זאת עבירה?
אני לא מבין, יש כשאין מורים. ככה זה, אם אתה תשאל שוטר אם מותר לך להגיד לך לא. אם אתה תעשה את זה, לא יעשה לך שום דבר.
אז הנה, אתה רואה.
מה?
אתה רואה.
ממררים לו את החיים,
הוא עשה את זה, ונראה, אם לא עשינו כלום. בינתיים אני רואה שעשינו הרבה.
יש שם, מה לעשות?
אני חושב שזה...
אינשי דרום מעלה, לשם יזכלי בו.
לא, מה זה יזכלי בוביץ? יזכלי בוביץ שלא בן אדם היחיד במדינה. יש פה משהו שהוא כנראה כן מעוגן בחוק, היא לא המציאה את זה. יכול להיות שהיא יכולה להיות יותר אמפתית או פחות אמפתית, אבל היא לא המציאה. בסדר, אבל עקרונית אני לא חושב שזה משהו שהוא המצאה בלבד שלה. זאת אומרת, יש פה רקע משפטי שכנראה מאפשר את זה. אתה רואה את המשטרה גם, אתה רואה את היחס, יחס עליו כאיזה רוצח גמור, מבחינת הממסד. זה פשוט שערוריה, זה לא... עכשיו עוד פעם, זה הכל אינטואיציות ראשוניות, עוד לפני שנכנסים לסוגיה, אני רק מכניס את ה... מציג את הנושא. כי לכאורה גם ההלכה יש לה גישה מאוד דומה, עוד מעט נראה. אבל אני ארצה לטעון שלא כל כך. אז בואו ננסה קצת לטפל בעניין קצת ביתר שיטתיות. נתחיל אולי בפרשה, המקור הראשון. פרשת בבא מחתרת, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. זאת אומרת, זה פרשת גנב. אם במחתרת ימצא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו, שלם ישלם. אם אין לו, ונמכר בגנבתו. אם ימצא תמצא בידו הגנבה, משורת חמור, עצי חיים, שניים ישלם. זאת אומרת, נראה שהתורה מדברת כאן על פניו, על גנב, שבא לגנוב אצלי ונמצא במחתרת, והוא קו המת, אין לו דמים. זאת אומרת, מותר לי להרוג אותו. על פניו, בתורה נראה שיש כאן גישה אמריקאית. זאת אומרת, מי שבא אליי לגנוב, מותר לי להרוג אותו. זה מה שכתוב, לפחות אין לו דמים. זה מונח שהוא אולי טיפה מריח מדיעבד, אבל אני לא נהנש על זה, על זה שהרגתי אותו. נכון שאם זרחה השמש עליו, דמים לו שלם ישלם, ממנו ונקרא בגנבתו. מה זה נקרא אם זרחה השמש עליו? זה השאלה. אז אם זרחה השמש עליו, על פניו כשהייתי קורא את הפסוקים, אחרי זה ראיתי שרבי יוסף בכור שור באמת ככה מפרש, אם זרחה, אני חושב שזה פשט הפשוט של הפסוקים, אם זרחה השמש עליו, הכוונה אחרי שהוא כבר יצא. ברגע שכבר הממון שלי נמצא בידו, אני לא יכול ללכת ולעשות דין לעצמי ולהרוג אותו. זה כבר עבוד. שם אני צריך להתלונן במשטרה, לא יודע, בית משפט, ולנסות להוציא ממנו את הממון באמצעים משפטיים. אבל תוך כדי ההתגוננות, כשהוא נכנס אליי הביתה, נראה מהפסוקים שמותר לי להרוג אותו. זה ממש גישה אמריקאית, ואם זרחה השמש עליו, גם זה בסך הכל נראה סביר. זאת אומרת, לא ייתכן שאני אלך למישהו הביתה, יש אצלו איזשהו רכוש גנוב שלי, אז אני ארוג אותו בשביל להוציא את הרכוש. זה כבר מופרז. זאת אומרת, אם אני רוצה להוציא את הצדק, לא, אני אפנה למשטרה, אפנה לבית משפט, הרכוש כבר נמצא אצלו. אין, זה כבר, זאת כבר עובדה. עכשיו אני צריך לנסות להוציא את זה ממנו. אבל בשלב המניעה, בשלב שהוא מגיע אליי, אני יכול לראות בו. כך כתוב, לכאורה כך כתוב בתורה.
כתוב והוא קו המת, אני לא יודע אם זה המקום בדיוק כרגע, אבל ההבנה שלי, הוא קו המת, זאת אומרת, אם גלגלת אותו מהמדרגות והוא מת, אז בסדר, או שאם ראית לו בברך והיה לו שטף דם והוא מת, זה בסדר, אבל אם ראית לו בראש בכוונה תחילה, זה כבר לא הוא קו המת, זה... לא יודע, כי יש הבדל בין הוא קו המת, אז הרי לא היה נשק קטלני כזה, כמו האקדחים של היום.
חץ וקשת, אני יודע מה.
כן, זה לא בדיוק
קו... חרב.
זה לא בדיוק...
לא, אני חושב שהוא קו המת, אני חושב שהתפיסה הפשוטה היא שהוא... פשוט הרגת אותו, זה לא... נכון שיש פה איזשהו ניסוח שהוא קצת דיעבד, במובן הזה שלא כתוב תהרוג אותו. כתוב שאם הרגת אותו, אין לו דמים. תמיד איזשהו ניסוח שהוא קצת דיעבד, אבל עדיין... עונש לא תקבל. זאת אומרת, זה כתוב כאן. תמיד אתה יכול, הרי בסך הכל, יש פה איזה אפשרות לתת לו לגנוב, ובאמת ללכת אחרי זה לשלטונות ולנסות להוציא ממנו. זה אפשרות כזאת קיימת. אבל אם הרגת אותו, החלטת בכל זאת להתגונן, והרגת אותו, אין לך דמים, אין לו דמים. אז עד כאן נראה שיטה, גישה אמריקאית. במשנה, המשנה אומרת בפרק בן סורר ומורה, אחרי המשנה של בן סורר ומורה מופיעה המשנה של בבא מחתרת. כתוב שם לגבי בן סורר ומורה, כתוב בן סורר ומורה נידון על שם סופו. זאת אומרת, הוא, מה שהורגים אותו הרי את הבן סורר ומורה, למה הורגים אותו? איזה עבירה הוא עשה? מה, הוא גנב תרתימר בשר ושתה לוג יין? אז אומרת הגמרא, הוא נידון על שם סופו, המשנה, נידון על שם סופו, עתידו, שהוא עתיד ללסתם את הבריאות וכו', אז הורגים אותו כבר עכשיו. משנה אחרי זה מופיע הדין של בבא מחתרת, שגם בבא מחתרת נידון על שם סופו. אז הנה כתוב במשנה, זה המקור הבא, הבבא מחתרת נידון על שם סופו. היה בבא מחתרת ושבר את החבית, אם יש לו דמים חייב, אם אין לו דמים, פטור. אז מה כתוב כאן? הבבא מחתרת נידון גם הוא על שם סופו. מה זאת אומרת נידון על שם סופו? מה, באיזה מובן? מה, הוא עתיד גם...
אם הוא צריך לשלם ממון,
מה?
אם הוא חייב ממון, שרוצים לדבר מוכר ממון, אז הוא שואלים אם קים לא מדרב
ממון. לא, לא, זה הסייפה. אני מדבר קודם כל על הרישה. הבבא מחתרת נידון על שם סופו.
סופו, שאם הוא
יתנגד,
הוא
יהרוג. כן, זה מה שהגמרא מסבירה, עוד רגע נגיע. סופו הכוונה שאם בעל הבית יתנגד, אז הגנב הרי עתיד להרוג את בעל הבית, אז כבר שם אנחנו מקדימים רפואה למכה והורגים אותו על שם סופו. על פניו נראה שזה לא עונש, אלא רשות להתגונן. ככה לפחות אני הייתי מבין את הדין הזה. זה לא, אני לא בית דין, הבעל הבית. זה לא שאני יכול להעניש אותו. גם אין עונש מוות על גניבה. זאת אומרת, מה, זה לא קשה לפרש את זה כעונש. על פניו נראה שיש לי זכות להתגונן. כך גם נראה בתורה עצמה. והוא קו המת, אין לו דמים, זאת אומרת, זה לא שאתה דיין, אתה יכול לגזור את דינו למוות. אבל אם הרגת אותו, אתה פטור. זאת אומרת, אין לו דמים. אבל מתוך המשנה, כשמעיינים קצת יותר, אז זה כבר מתחיל לעורר סימני שאלה. כי המשנה בהתחלה אומרת, נידון על שם סופו. מה זאת אומרת נידון על שם סופו? המונח נידון, זה מונח ששייך לדיינים. זאת אומרת, אנחנו דנים אותו למיטה על שם סופו. נידן אותו, יש לי בסך הכל רשות להתגונן. זה לא שאנחנו מענישים אותו עונש מוות. לי יש רשות להתגונן. אז המונח נידון כבר אומר משהו, הרי בבן סורר ומורה, שכתוב בן סורר ומורה נידון על שם סופו, שם זה ודאי מדובר על, 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 על דין. עושים את זה בבית דין. בסדר? אז גם פה זה כבר רמז, לפחות לשוני. אבל נמשיך הלאה. ההמשך המשנה מה אומר? היה בא במחתרת ושבר את החבית, אם יש לו דמים חייב. אם אין לו דמים, פטור. מה המשנה אומרת? שיש דין קימלי בדרבא מיניה ובבא מחתרת. זאת אומרת, אם הבבא מחתרת הזה, תוך כדי שהוא נכנס לגנוב, הוא שבר כלים, אז הוא גם חייב לשלם על הכלים שהוא שבר. אומרת הגמרא, אם זה אחד כזה שמותר לה, המשנה, אם זה אחד כזה שמותר להרוג אותו, ואנחנו נראה בהמשך מי זה שמותר ומי זה שאסור, אז הוא פטור מלשלם על הכלים שהוא שבר. למה? כי יש כלל בהלכה קימלי בדרבא מיניה, שאם מישהו חייב מיטה וממון, אז הוא מת אבל לא משלם. אין מת ומשלם. גם הסיפה הזאת, א' צריך להבין למה המשנה בחרה דווקא את הדין הזה. יש עוד דינים של בבא מחתרת. למה דווקא הדין הזה נתפס כאיזשהו דין מייצג שהמשנה מביאה אותו? את השאר היא משאירה לגמרא. למה? זה הדין היחידי שמופיע במשנה. הוא נידון לשם סופו, ומיד אחרי זה קימלי בדרבא מיניה. למה דווקא זה? אני חושב שההסבר לעניין הזה יכול להיות קשור לכך שדין קימלי בדרבא מיניה על פניו מצביע על כך שכשאנחנו הורגים את הגנב, את הבב המחתרת, למעשה זה ביצוע של עונש מוות. כי אם זה לא היה עונש, אז מה פתאום, מה שייך כאן ליישם את הכלל של קימלי בדרבא מיניה? קימלי בדרבא מיניה פירושו שאם מישהו חייב בשני עונשים, אנחנו מטילים עליו את עונש המיטה ואת עונש הממון אנחנו מבטלים. אבל אם לי יש זכות להתגונן ולהרוג אותו בזה, זה לא עונש מוות לכאורה. אז למה הוא פטור מלשלם על ממון? למה העובדה שלי יש זכות להתגונן פוטרת אותו מלשלם על הממון? נראה שהמשנה תופסת את ההיתר להרוג את הגנב כביצוע של עונש. וזה מסתדר טוב עם הלשון נידון על שם סופו. זאת אומרת, זה סוג של עונש. ולכן המשנה בחרה להביא דווקא את הדין הזה, כדי ללמד אותי את היסוד של דין בבא מחתרת. היסוד של דין בבא מחתרת פירושו שיש לו עונש מיטה. זה לא רק זכות שלי להתגונן, זה עונש מיטה. הוא נידון על שם סופו. על מה המיטה? על זה שהוא עתיד להרוג. אז אני כבר עכשיו הורג אותו. אבל ההריגה שלי כרגע את הבא במחתרת היא לא רק בגלל שיש לי זכות להתגונן, אפילו עד כדי הריגתו, אלא זה ביצוע של עונש שמגיע לו, עונש מיטה. וכיוון שכך, שני עונשים לא מחייבים בן אדם, אז מהממון הוא פטור. ולכן המשנה מביאה דווקא את הדין הזה, כדי ללמד אותי את מהותו, את מהותה של ההריגה של בבא מחתרת. שהריגת בבא מחתרת זה עונש. איפה רואים יסוד דומה?
אם הגנב הזה הוא גם זריז, וגם הצליח, גם פרץ אליי הביתה, גם הצליח להתחמק ממני, ואז בסוף הוא אפילו לא... אז הוא גם עוד ירוויח כספית מזה? כן.
הוא יצטרך לגדול, פחי הזריז.
לא
זה
ירמיח
כספית,
הוא
צריך להחזיר את
הגנבה. לקח שם. לא, לא, אבל שבר כלים אז הוא פטור. את הדברים שהוא לקח ודאי שהוא צריך להחזיר. אבל את הכלים שהוא שבר הוא פטור.
אבל אם הגנב הזה הוא לא זריז, אז הוא ישלם תשלומי 4-5 או כפל. לעומת זאת, אם הוא כן זריז, הוא לא ישלם כלום.
אם הוא זריז ולא תופסים אותו, כל גנב שלא תופסים אותו הוא לא משלם.
לא, תפסתי אותו, אבל זה לקח שעתיים כשתפסתי אותו. עכשיו ש...
בכל מקרה, כל גנב, איך שלא יהיה, בבב המחתרת הוא פטור על שבירת הכלים. בכל מקרה, זריז, לא זריז, הוא תמיד פטור על שבירת הכלים. כל מה שנשאר זה רק משהו גנב, משהו גנב.
אבל בדין לא יהרוג אותו אפילו בעדים והתראה, לא יהרוג אותו.
בדי שלא.
אז זה בכל זאת לא, אני מבין את זה מעצם העובדה שהוא סיכן את עצמו למות, הוא פטור משבירת כלים.
זאת אומרת, אבל קימלי בדרה במיניה,
איפה כתוב קימלי בדרה במיניה? זה אנחנו אומרים, זה לא כתוב במשנה קימלי בדרה במיניה.
זה ברור.
זה לא בהשאלה, זה לא בהשאלה, זה בגלל העיקרון שהוא הכניס את עצמו למצב של מיטה ואז הוא פטור מהדברים ה...
למה? מאיפה זה יוצא? איפה יש כלל כזה? רק בגלל קימלי בדרה במיניה, זה ברור, זה מוסכם על כולם. כי לדעב המיני זה אומר שכשהוא חייב שני עונשים, את עונש הממון מורידים ממנו, הוא חייב רק את עונש המיטה. ואז השאלה העולם, איזה עונש יש פה? זאת אומרת, אומרת המשנה, הוא נידון, שימו לב, מקבל עונש, נידון, על שם סופו. זאת אומרת, כיוון שהוא עתיד להרוג, אז כבר עכשיו מגיע לו עונש מיטה. יסוד דומה לזה אומרים ברודף. באמת, הוא מורד המשנה הקודמת.
בסוף לא הצלחתי להרוג אותו.
או לא ניסיתי.
לא משנה, אבל הכלים הוא פטור.
לא ניסיתי ולא... אז הוא לא ישלם על הנזקים שהוא גרם.
לא.
אז בכלל...
את הכלים שהוא לקח הוא יצטרך להחזיר. כלים שהוא שבר הוא פטור.
אתה מדבר באותו רגע שהוא גונב, באותו רגע, חוזרים אותו אחרי
זה. לא משנה מתי, הוא פטור על הכלים, אם הוא שבר אותם תוך כדי זה שהוא היה במוות, הוא פטור.
נדון על שם סופו, ואז הוא מותר להרוג אותו.
מותר להרוג אותו.
אז גם אחרי שהוא סיים בגניבה, בא עליו השמש למשל?
לא, אז אסור להרוג אותו. אבל על הכלים שהוא שבר הוא פטור.
הוא יגנוב מחר גם, מה?
לא, 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 זה לא מדובר שהוא יגנוב מחר, מדובר על זה שאם אני אתגונן הוא יהרוג אותי, עוד מעט נראה את ההסבר בגמרא. אם אני אתגונן עכשיו, אז הוא יהרוג אותי. מה שיקרה עוד שבוע, זה לא...
אני נידון בכל מקרה, הוא נידון בערבון מוגבל.
זה הנקודה שבה אני רוצה להתמקד בדיוק, לכן אני מציג את זה כבר במשנה, אבל בדיוק זה הנקודה שאני רוצה למקד יותר. אבל אני רק אביא כדוגמה משהו שנידון באופן מפורש יותר באחרונים, פה לא מצאתי כל כך דיון על זה, למרות שנראה שזה אותו דבר פה. יש אפיקי ים, אחד מגדולי הדור שלפני השואה. אז הוא כותב שבדין רודף, גם ברודף יש כלל כזה. אם מישהו, ראובן רודף אחרי שמעון להרוג אותו. לי מותר להרוג את, לא מותר, אני חייב להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. אם תוך כדי שראובן רץ אחרי שמעון, הוא שבר כלים. אז הוא פטור. מפורש בגמרא, קרא שיראין, לא משנה, הוא פטור. למה? כי נבד הרב המיני. אז אומר הבעל האפיקי ים, צריך לומר שדין רודף הוא לא רק זכות להתגונן או חובה להציל את הנרדף, אלא יש כאן ביצוע גזר דין מוות. זה ביצוע של גזר דין מוות. ומה הרעיון מאחורי הדברים? הרעיון מאחורי הדברים בדין רודף הוא שבעצם הרי מה יקרה? אם אני אשאיר אותו לתאובן לרדוף והוא יצליח להרוג את שמעון, אז מה? יביאו אותו לבית דין ויהרגו אותו, הוא רוצח, הוא חייב מיטה. אז אומרת לי התורה, בשביל מה לך לחכות שהוא יצליח ולהביא אותו לבית הדין ולהרוג אותו? תבצע את זה עכשיו, לפחות שמעון ינצל. אבל אתם עושים לב טוב, מה שיוצא כאן זה שעצם ההצלה של שמעון היא כשלעצמה לא מספיקה כדי להתיר להרוג את ראובן. מה שאנחנו הורגים את ראובן זה בגלל שראובן יגיע לעונש מיטה ואנחנו דנים אותו עכשיו על שם סופו. עכשיו זה תפיסה בעייתית קצת, היא מעוררת... היא מעוררת קשיים, כי מה קורה עם קטן רודף למשל, שלא מגיע לו עונש מוות, הוא לא עבריין, קטן שרצח, לא הורגים אותו, הוא לא עבריין, הוא לא יכול לעמוד למשפט בכלל.
אז למה? ואם אתה יכול למנוע ממנו לרצוח בלי להרוג?
לא, אז ודאי שכן, אז לא מדובר על זה. אז לא מדובר על זה בכלל.
אז אם ככה, זה לא עושים, זה לא אני חושב.
לא, יכול להצילו באחד מאיבריו, אז הוא יוכל להרוג אותו. אבל אם אתה לא יכול להצילו, אז הוא עתיד להרוג. אז ממילא עכשיו אתה יכול להרוג אותו.
לא, אבל מה פתאום? אתה מחלק בסיבה בין מי שאני כן יכול להצליח לעצור אותו.
ברור, ההלכה מפורש מחלקת את זה.
לא, ההלכה מחלקת, אבל ההלכה לא מחלקת בסיבה ככה.
אז נקרא סיבה, אם אתה יכול להציל...
יגיע לו עונש מוות, אז זה מותר שם.
זה מה שההלכה אומרת, כי היא אומרת כי נביד הרב המיני. היא אומרת שזה עונש מיתה. לכן יש כמלה בדרך המין, זה עונש מיתה. אז אומר בעל האפיקי ים, מה זה עונש מיתה? כמו נידון על שם סופו כאן. כיוון שהוא עתיד להיות נידון עונש מיתה, אין שום היגיון לחכות עם המיתה הזאת, ולתת גם לשמעון למות כדי שנצליח להרוג את ראובן.
זה היה
באחד מעבריו. לא, אם אני יכול להצילו באחד מעבריו, אז הוא לא יגיע לעונש מיתה, ואני יכול להציל את שמעון גם בלי זה, אז הוא לא בן מוות בכלל. אז אין מה לדון אותו, כי הוא לא יידון, גם בסופו הוא לא יתחייב מיתה. אז מילא, לא צריך להם, זה ודאי. מה? לא, כי הוא לא יהרוג. אם אני לא אציל, בסדר, אבל אם אני יכול להציל באחד מעבריו, אז מה הבעיה? אז זה לא אחד שעתיד להרוג, כי אפשר להציל אותו גם בלי זה. אז מילא, הוא לא חייב מיתה גם עכשיו.
והוא יהיה חייב ממון?
לא יהיה חייב ממון. לא הבנתי.
אם הוא שבר את השעים,
הרודף? הרודף, אם אפשר להצילו באחד מבריו, מסתבר שהוא יחייב ממון.
מה פתאום?
למה לא?
ההלכה לא ככה.
מי אמר שההלכה לא ככה?
ככה, ההלכה לא ככה.
איפה כתוב?
ההלכה זה, ברגע שיש עליו, רובץ עליו דין מיתה.
אבל לא רובץ עליו. באופן, בסיטואציה שבה, בעליל אפשר להרוג, אפשר להצילו באחד מבריו. לא, אז אין דבר כזה. אני דבר בסיטואציה שיודעים, בסדר? סיטואציה שיודעים, רודף נכה. רודף נכה, אין שום בעיה, אפשר לעצור אותו גם בלי זה. אז מה, אז הוא יהיה פטור? מה פתאום, הוא לא פטור. טוב, זה צריך לבדוק, נראה ראיות, הוא לא פטור. בכל אופן, לא, לא פטור, לא כתוב. לא, דין עודף לא. דין עודף במקום שצריך להרוג אותו. רק במקום שצריך להרוג אותו. מה כתוב פה במשנה? מה כתוב במנחת חינוך? במנחת חינוך כתוב שגם במצב שאפשר להציל אחד בעבריו, יש קים לבדרה במיני? זה אני לא זוכר, תראה לי את זה, אני אשמח לראות, כי פה במשנה כתוב לא כך. פה במשנה כתוב שאם זה מישהו שיש לך עליו דמים, אז הוא לא פטור על הכלים.
כתוב פה במשנה, שאם זה מישהו שאתה יודע שלא יהרוג,
כן.
אז אין עליו דמים.
מה ההבדל? מה ההבדל? הוא בא במחתרת, אז
לא,
אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר.
למה?
אם זה אבא...
גם הוא לא יהרוג. הרי אני אציל אותו באחד מעבריו, הוא לא יהרוג. הוא לא בן מיטה.
אם שלא יוצא שהוא מושפע, אני הולך להרוג את הרודף. למזלו הטוב של הרודף, יש לי רובץ אלפים טוב, משקף טובה, אבל אני פשוט תוקע לו כדור ברגל. עכשיו, למזלו הרע של הרודף השני, היה לי באותו יום בלי הרובץ אלפים, כוונת ברזל
גפה. פה השאלה, היא עד כמה הסיטואציה, עד כמה הסיטואציה צריכה להיות מובהקת. במקום שבו ברור לגמרי, לא בגלל שבמקרה יש לי איזשהו רובץ אלפים ושאני במקרה גם צלב, אלא בסיטואציה שבה באופן מובהק אפשר יהיה להציל את הרודף בלי לרדף, בלי להרוג את הרודף, אני חושב שהוא יהיה פטור.
שאלה פשוטה, רודף שברור שהוא בא להרוג, ויש אפשרות להציל באחד מעבריו.
יש אפשרות ברורה, לא בגלל סיטואציה שאני במקרה זה הוא
יהיה צלב. יש אפשרות ברורה להציל באחד מעבריו, אבל זה ברור שהוא בא להרוג.
כן.
אז מה פה
אסור להרוג אותו.
אבל הוא בא להרוג.
אז מה, אסור להרוג אותו.
נידון השם סופו.
לא, אבל אני לא, אני אציל אותו ולא יהיה השם סופו, אני אראה לו ברגל. אני אראה לו ברגל. אני אומר עוד פעם, אני לא מדבר בסיטואציה שבמקרה אני כזה וירטואוז שיצליח להציל אחד, אני מדבר בסיטואציה שבה מעצם הסיטואציה ברור שאחד כזה אפשר לעצור אותו גם בלי להרוג אותו. אני חושב שבמצב כזה הוא יהיה פתור, הוא יהיה חייב על כלים. אבל טוב, אני צריך לבדוק ראיות, אני באמת לא, כרגע לא זוכר. בכל מקרה, פה בגמרא, אז אולי רק נסכם, לגבי רודף, אז האחרונים שם טוענים שברודף, באמת מעבר לזכות להתגונן, לפחות כדין נוסף, אני לא לגמרי בטוח שאפשר לקבל את זה כמנגנון יחידי, אבל כדין נוסף, מעבר לזכות להתגונן, אני חושב שגם היא ישנה ברודף, יש גם את העניין שהוא חייב מיתה, זאת אומרת שהוא נידון על שם סופו, ואני עכשיו משמש כדיין. אני מוציא עונש מיתה על הרודף, לדוגמה, אחת ההשלכות לדוגמה, צריך להשתדל להרוג את הרודף בסייף. כך כתוב בפוסקים, כתוב בגמרא, ואחרי זה ברמב״ם. צריך להשתדל להרוג אותו בסייף, למה? יש לו עונש למיתה של רוצח. יש לו עונש של רוצח, וצריך להרוג אותו בסייף, רק מה? רק שיש רוצח שלא מצליחים להרוג אותו בסייף, מיטתו בכל דבר. אז גם ברודף יהיה אותו דבר, אבל לכתחילה, את הרודף צריך להרוג בסייף. למה? כי הוא מקבל עונש מיטה על רציחה.
רגע, אז אם יש לך אפשרות... רגע, אז אם יש לך אפשרות להרוג אותו בסייף או לירות בו באחד מבריו באקדח, אז עדיף בסייף ולהרוג אותו, או לירות בו באקדח באחד מבריו?
לא, לירות באקדח באחד מבריו.
נו, אז...
מה זה משנה? ברור, אם הוא לא חייב מיטה, אז אל תהרוג אותו בסייף. אבל אם אתה כבר הורג אותו, רצוי לך תחילה להרוג אותו בסייף.
אבל אם על שם סופו תהרוג אותו בסייף, אז על שם סופו אז הוא חייב מיטה.
לא, אם אתה יכול לצלו באחד מבריו, אז הוא לא חייב מיטה, ואל תהרוג אותו לא בסייף ולא בלי סייף. תראה לו ברגל,
וזהו.
מה שאתה אומר, אתה יורא לו ברגל כדי להציל את השני, מה זה נקרא?
אם אני יכול להציל אותו, אם אני יכול להציל את הנרדף באחד מאיבריו של רודף, אז עכשיו הרודף כבר לא חייב מיטה. עכשיו, ברגע שהוא לא חייב מיטה, אני לא מבין מה פתאום מותר לי לראות לו ברגל.
בגלל שכל מה שהוא לא חייב מיטה, זה בגלל שאני יכול לראות לו ברגל. בגלל זה הוא לא חייב מיטה. בגלל שאני יורא לו ברגל.
זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה.
למה אי אפשר לעשות את זה? לא, 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 הוא חייב מיטה, הוא לא חייב מיטה רק בגלל שאני יורה לו ברגל. רק בגלל שיריתי לו ברגל הוא לא חייב מיטה.
איזה מין עונש זה לראות לו ברגל?
לא, כשאני
יורה
לו ברגל,
אני
מציע
לו בזה למיטה.
לא, הוא לא חייב מיטה כי אני יכול לראות לו ברגל. אבל זה גופה מה שפותר אותו מהמיטה, זה שאני יורה לו ברגל, זה גופה מה שפותר אותו מהמיטה. אז אמרתי קודם, הגישה שאומרת שזה רק עונש היא קצת בעייתית. יש אחרונים שרוצים להיער בכיוון כזה, זה בעייתי. מה עם קטן? קטן הרי, קטן שרודף ודאי שאפשר להרוג אותו, חובה להרוג אותו, למרות שהוא לא חייב עונש, הוא לא בר עונשין, קטן. אז זה ראיה די ברורה שגם החובה להציל מספיקה כדי להתיר את הריגת הרודף. עדיין יש פה אבל דין נוסף חוץ מזה שהוא גם דין עונש, ושאלה מעניינת אגב מה יהיה בכיוון דרב המיני בקטן. אבל זה אני לא נכנס עכשיו. שאלה לא פשוטה. טוב, בכל אופן, אז מה התכוונתי לומר? רק היה דוגמה לענייננו, שגם פה בעצם מה שהמשנה אומרת, שהבב המחתרת נידון על שם סופו, זה בעצם דין, ואחת האינדיקציות הברורות לזה, היא הדין שמופיע בסיפה של המשנה, שיש כלים לבדי הרבה מיני. ואם הוא שבר כלים, אז הוא פטור. למה? כי זה דין, הוא חייב מיטה. אולי אם אתם רוצים ככה, כיוון שנכנסנו פה לוויכוחים, תדלגו קצת לרמב״ם בספר המצוות. יש לכם... כן, רביעי מהסוף. תסתכלו, במצווה הרי יש למתתי, התורה שהורנו בדין הגנב, שנקנוס אותו תשלומי כפל או תשלומי ארבעה וחמישה, או נהרגהו עם בבא מחתרת, או נמכרהו, ובכלל כל משפטי הגנב כמו שהתבהר בכתוב. נראה ברור ברמב״ם שהדין הזה שהורגים את הבא במחתרת הוא לא מדיני מודף בכלל, זה עונש הגניבה. אם הוא בא במחתרת הוא חייב בעונש מיטה, זה אחד מעונשי הגנב. אם הוא לא בא במחתרת אז עונשיו ארבעה וחמישה, כפל, משלו. אם הוא בא במחתרת אז הורגים אותו. ואגב הרמב״ם באמת ממקם את הלכות בא במחתרת כולל כל הדיונים על רדיפה והכל בהלכות גניבה. בפרק ת' ולא בהלכות רוצח ושמירת הנפש, איפשהו ממקם את דין רודף. את דין רודף הוא ממקם בפרק א' מהלכות רוצח. את דין בבא מחתרת הוא ממקם בפרק ת' מהלכות גניבה. וככה אבי עזרי כותב, הרב שך כותב באבי עזרי, אבל זה די ברור מהרמב״ם, שהדין הזה של הריגת הגנב בבבא מחתרת, זה עונש לגנב. זה דין מדיני הגנב. זה לא בגלל שהוא רודף, לכן אני יכול להרוג אותו כדי להינצל בנפשי. אני מקדים קצת את המאוחר, אבל רק בגלל שהתעכבנו עכשיו על הנקודה הזאת. נחזור לענייננו. הגמרא שם מסבירה מה זה נקרא נידון על שם סופו, המקור השלישי. אמר רבא, מהי טעמא דמחתרת? חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. והי, מימר אמר, יזילנה קאי לאפאי ולא שוויק לי. והיא קאי לאפאי קטלינה לי. והתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגו. אז תראו איזה שיקול מפולפל, הגמרא פה אומרת בעצם מה זה נקרא נידון על שם סופו, שאם הגנב חושב לעצמו מראש, לפני שהוא יוצא לגניבה הזאת, הוא חושב לעצמו מראש, אם אני אבוא לשם, ובעל הבית יתקומם וינסה להגן על רכושו, אז אני ארוג אותו. כך הוא אומר לעצמו הגנב, אחרת אני לא אצליח לגנוב. וכיוון שכך, מותר לבעל הבית להקדים ולהרוג אותו, כיוון שהבא להורגך, השלם להורגו. גם המונח, אגב, הבא להורגך, השלם להורגו, אין איזה מקור. מה זה הבא להורגך, השלם להורגו? זה יסוד חדש, זה מופיע רק פה. אין העיקרון הזה שתמיד משתמשים בו, אין לו מקור. הוא לא, זה עיקרון שמופיע רק פה. ובדין רודף גם לא אומרים את הבא להורגך, השלם להורגו, אגב. מה?
בגנב, ובבא מוכתרת, מותר למישהו אחר לרוב?
כן, כן, נראה עוד מה.
כן, כמו רודף.
מה? תכף נראה, תכף נראה. זה אחת הנקודות הכאובות בסוגיה הזאת. עוד מעט נראה. אז מה כתוב בעצם בגמרא? מה זה נקרא שהוא נידון על שם סופו? נידון על שם סופו, פירושו, אנחנו עושים כבר איזשהו חשבון. הגנב עצמו כבר מתכונן לגניבה באופן כזה שהוא אומר, אם בעל הבית יתגונן, אני ארוג אותו. כיוון שכך, אז נוצר פה איום על חייו של בעל הבית, וכיוון שכך, אז לבעל הבית מותר להשכים ולהרוג את הגנב, וזה נקרא נידון על שם סופו. זאת אומרת, אנחנו מקדימים את הסיטואציה עוד לפני שהוא מגיע להרוג אותי, אני כבר ארוג אותו. אולי אפילו בתור עונש, כמו שאמרתי קודם. באמת אז מהגמרא יוצא שכל היתר להרוג את הגנב מבוסס על זה שיוותר פה איום על חייו של בעל הבית. אבל זה נקודה מאוד חשובה שלשים אליה לב, והיא מה שעומדת פה במוקד הדיון בעצם. זאת ההנחה הפשוטה שמוסכמת היום בדיון הציבורי לגמרי, גם משפטית וגם הלכתית, על זה יש קונצנזוס מלא, אני רוצה לכפור בזה בהמשך. אבל בינתיים על זה לכאורה יש קונצנזוס מלא. שמה? שכל היתר להרוג בא במחתרת, זה רק בגלל שנוצרת סיטואציה שהוא יכול לאיים על חייו שבעל הבית. אין היתר להרוג כדי להגן על רכוש. זה כתוב במפורש בגמרא, לכאורה. אין היתר. עכשיו, נכון שיש פה איזשהו סיכוי שהוא אולי קצת רחוק וכולי, בסדר, אבל עדיין צריך מצב שבו נוצר איום על חייו של בעל הבית כדי להתיר להרוג את הגנב, זה בניגוד למה שכתוב לכאורה בתורה. התחלתי שבתורה עצמה נראה אמריקאי לגמרי. זאת אומרת, אם הוא בא במחתרת, תהרוג אותו. שמש, זרחה שמש עליו, להוציא ממנו את הממון שלך, אתה כבר לא יכול. תלך למשטרה, תלך לשלטונות, תעשה את זה בצורה מסודרת. אבל כדי למנוע, כשהוא בא אליך, מותר לך להרוג אותו. כך לכאורה פשט התורה. הגמרא מסייגת את זה בעקבות המשנה, והגמרא אומרת לא, רק בגלל שיש איום על חייו של בעל הבית, זה יסוד היתר להרוג את הבבא מחתרת. לשון אחר לענייננו, אין היתר להרוג כדי להגן על רכוש. אין היתר כזה. יש היתר רק בגלל שבסופו של דבר נשקפת סכנה לחייו של בעל הבית. הגמרא מביאה לזה השלכה הלכתית שגם נפסקת להלכה. הגמרא אומרת המקור הרביעי, תנו רבנן, אין לו דמים, אם זרחה השמש עליו, וכי השמש עליו בלבד זרחה, אלא אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום ממך, הורגהו. ואם לאו, אל תהרגהו. זאת אומרת, אם ברור לך כשמש הוא בא להרוג אותך, אז תהרוג אותו. ואם לא, זה דש, ואם לא, אז אל תהרוג אותו. זהו, מכאן יוצא לכאורה שאפילו בספק לא להרוג. רק אם ברור לך שהוא מאיים עליך. אבל בתניא אידך כתוב לא כך. תניא אידך אם זרחה השמש עליו, דמים לו. וכי השמש עליו בלבד זרחה. אלא אם ברור לך כשמש שיש לו שלום ממך, אל תהרגהו. ואם לאו, הרגהו. מה קורה בספק? כן להרוג אותו, נכון? בניגוד לדיוק מהברייתא הראשונה, בברייתא השנייה כתוב מספק להרוג אותו. קשיא סתמא סתמא. אז קשה פה מברייתא אחת לברייתא השנייה, מה קורה במצב שאני לא יודע אם הוא בא להרוג אותי או לא? אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן באב על הבן, כאן בבן על האב. מה הכוונה? אם אבא שלי בא לגנוב אצלי בבית, אין שום ספק שהוא לא יהרוג אותי, זה אפילו לא ספק. במצב כזה אסור לי להרוג אותו. אם אני רואה אותו מכוון אליי נשק, אז כן. אבל בכל מצב של ספק, שלא ברור שהוא בא להרוג אותי, אז ברור שהוא לא בא להרוג אותי. ובזה מדברת הברייתא שאומרת שבספק לא להרוג. אז הברייתא שאומרת שבספק כן להרוג, היא מדברת בכל אדם אחר. בכל מקרה נורמלי, הורגים אפילו במצב של ספק. כך כתוב פה בגמרא בתירוץ, ואז מובא הרב אומר את העניין הזה, כך נפסק גם ברמב"ם, מקור הבא, הרמב"ם פוסק בהלכות גניבה בפרק ט', ומפני מה התירה תורה דמו של גנב אף על פי שבא לזכי ממון, לפי שחזקתו שאם עמד בעל הבית בפניו ומנעו יהרגנו, ונמצא זה הנכנס לבית חברו לגנוב, כרודף אחר חברו להורגו, ולפיכך יהרג בין שהיה גדול, בין שהיה קטן, בין זכר, בין נקבה. זה בדיוק המושג של הקטן, זה קצת בעייתי עם התפיסה של זה כעונש, זה מה שדיברתי גם בדיני רודף. היה הדבר ברור לבעל הבית שזה הגנב בא עליו אינו הורגו, ולא בא אלא על עסקי ממון, אסור להורגו. ואם הרגו, הרי זה הורג נפש, שנאמר, אם זרחה השמש עליו, אם ברור לך הדבר כשמש שיש לו שלום ממך, אל תהרגהו. לפיכך אב הבא במחתרת על בנו אינו נהרג, שוודאי שאינו הורגו, אבל הבן הבא על אביו, אפילו מספק נהרג.
כן, מי אבא
בבא? אבא.
באמת,
לאבא מותר, גם מישהו שלישי.
השכן, השכן.
מישהו שלישי, אבל אז נשאלת השאלה, האם הטענה הזאת של הגנב, מה הגנב אומר? בן, פה הבן הגנב. הוא אומר, אם הוא יבוא, אני הולך לגנוב, עכשיו, הוא יעמוד מולי. אם הוא יעמוד מולי, אז אני ארוג אותו. עכשיו הבן, למה שהגנב...
הבן יודע שהאבא שלו הרי לא יערוג אותו, אז מנה הוא גם לא יערוג אותו.
אני מנה לו.
אוקיי, שאלה מעניינת.
לא, מה הרוב הזה? הוא עושה בשביל זקנה, קושרים אותה, קופטים את החולה והסופל, מה אתה רוצה להתחיל אותה?
רגע שאבא ימנע, הוא ירוג את האבא.
כן, אבל אבא לא ימנע בגלל שהוא לא רוצה שתבטיח.
לא, לא, אתה מניח, אתה מניח...
אבא לא יקריב את עצמו, אבא לא יקריב את עצמו.
לפי חלק מהראשונים זאת שאלה קשה. לפי חלק אחר פחות, כי יש ראשונים שאומרים שמה שהבן, האבא, סליחה, יעמוד על ממונו, אין הכוונה שהוא יאיים בהמתת הגנב. אלא הגנב מתכוון להרוג אותו גם אם הוא לא ייתן לו לגנוב, אפילו אם הוא לא מאיים על חייו. ואז כן אפשרי, אפילו בבן עליו. אם באמת נדרש פה האיום על החיים, אז זה כבר שאלה, השאלה עד כמה אב והבן האלה מודעים לכל השיקולים.
כמו הגנב רכב שדרס פעם אחר עיתונים, פה בפתח תקווה.
שמה?
מחלק עיתונים, יצא מהאוטו, נכנס לתיבה, חזר חזרה הגנב באוטו, הוא נעמד לפני האוטו, הגנב דרס אותו, למוות.
אז מה המסקנה?
זאת אומרת, אז עכשיו נניח שזה האב ובנו.
אם הוא
אחראי
לא
לגנוב. המחלק עיתונים לא התכוון להרוג את הגנב, הוא צריך להתכוון למנוע ממנו לשדות אותו.
לא,
זה
לא מקרה, השאלה היא מה האומדנה הקבועה. השאלה מה האומדנה הקבועה, היה מקרה. השאלה היא אבל עוד פעם, מה האומדנה הרגילה?
זה גם מקרה שלב מדובר.
כן, אבל הוא גם הרבה מקרים שבהם עמדת לפני האוטו ולא דרסו אותך, אני מניח. לא אתה אלא. בכלל. השאלה היא עוד פעם, איך להעריך את המצב שבפניהם?
לא, אבל ביחסי אב בן, זאת אומרת, הטענה שאני לא הורג, אלא אם כן יערבו, זה היה ברור, המוכר עיתונים לא חשב, הגנב לא חשב שמוכר העיתונים עומד להרוג אותו.
כן, אבל עדיין לא ברור שזה היה באמת הגנב הסביר, במונחים משפטיים. השאלה אם זה הגנב הסביר, או זה הגנב פרוע במיוחד.
ישראל הוא לא כל כך
סביר.
הוא לא סביר, הוא ישמעאלי.
טוב, לא משנה.
זה הגנב שיושב בתוך האוטו ונוהג אותה?
כן.
עד הקו הירוק זה בדרך כלל ישראל.
לא.
טוב, נו, זה לא משנה. אני אגב, אני אולי שכחתי להעיר על זה. הגנבים שם היו בדואים. אני לא אכנס לשאלה הזו של הבחנה.
למה אתה לא אומר?
אצל שי דרומי.
תגיד. עכשיו יש מצווה
להרוג. אבל אני לא אכנס עכשיו לשאלה הזאת אם יש הבדל בין גנב בדואי וגנב יהודי מבחינת איסורי לא תרצח, לדעתי אין. מבחינה הלכתית אין הבדל, זה נושא לשיעור אחר, אבל בלי קשר לזה, אני כרגע מדבר על גנב יהודי לצורך הפשטות. זאת אומרת, לא בלי להיכנס לניואנס הזה. טוב, בכל אופן, אז מה יוצא לנו למסקנה? מסקנת הגמרא, וכפי שגם נפסק ברמב"ן, שלמעשה כל היתר להרוג את הגנב זה רק בגלל הסכנה שנשקפת לבעל הבית. במקום שבו ברור שלא נשקפת סכנה לבעל הבית, אין היתר להרוג את הגנב. חזרנו מאמריקה לישראל, תומי דליה.
אז אם...
מה?
בספק אנחנו עדיין באמריקה.
מה זאת אומרת?
קרוב לוודאי שהחוק בישראל אומר שרק אם ברור לך 100% שהוא הולך להרוג
אותו, אגב, אז זאת ההערה הבאה שלי. זאת אומרת, לא חזרנו לישראל לגמרי. בדיוק. זאת אומרת, יש בכל זאת הבדל בין המסקנה ההלכתית עד כאן לבין מה שמקובל בחוק הישראלי. בחוק הישראלי אתה צריך אינדיקציה ברורה לזה שנשקפת לך סכנת חיים כדי שיהיה מותר לך להרוג את הגנב. לפי החוק של התורה אתה צריך אינדיקציה ברורה שלא נשקפת לך סכנת חיים כדי שלא תוכל להרוג אותו. זאת אומרת, הבדל כזה עדיין קיים בכל מקרה, וזה פשוט וברור, ועל זה אין דיון בכלל. אני רוצה לטעון יותר מזה בהמשך, אבל זה דבר ברור. זאת אומרת שההבדל הזה ודאי קיים.
מכולם אני מבין שאסור להרוג אותו אם זה בעיה של רכוש, לא בגלל הרכוש, אתה הורג אותו בגלל סכנה.
סכנת החיים.
אז תברח.
אוקיי, ואנחנו נגיע עכשיו בדיוק לנקודה הזאת.
נגיע עכשיו לנקודה. זה נעב פה בארץ. שאם הבעל בית הולך, הולך מחפש אותו להרוג אותו, לוקח את הדברים
שהוא עושה, לא רק זה, גם הגנב יודע הרי שאסור יהיה להרוג אותו, הוא יבוא עם שלט, אני לא הורג אותך, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, יעמיס לך את כל הבית, ואין לך מה לעשות. עם זה פתחנו. אז אני אגיע עוד.
אשתי תהיה נורא מבסוטית אם הגנב יבוא ועם שלט, אני לא הולך להרוג אותך.
אוקיי. טוב.
אבל מה שאתה אומר זה שאם הוא לא מגיע עם שלט כזה, אז מותר להרוג אותו?
כן, אם אתה בספק מותר להרוג אותו. סתם גנב שבא בלילה, חזקתו שאתה יכול להרוג אותו. אתה צריך אינדיקציה ברורה, כמו אבא על בן, זה מקרה מאוד חריג. תבינו איזה רמת אינדיקציה הגמרא מביאה. זאת אומרת, זה מקרה מאוד חריג. זאת אומרת, כל מקרה אחר, שכן שלך, מישהו שאני לא יודע מה, מכיר אותך, לא נעים, לא סביר שהוא יהרוג אותך, זה לא משנה. זאת אומרת, יש איזשהו חשש שהוא יהרוג אותך, מותר לך להרוג אותו. יותר מזה, יש כמה אחרונים שמדייקים שלא צריך אפילו להצילו באחד מעבריו כאן. אז זה אני אגיע עוד בהמשך.
לא, אבל
זה צריך להיות
הבדל בין אם זה הוא בעצמו ובין אם זה מישהו אחר.
זה עוד נראה, גם את זה.
כי בגלל זה ראינו שיש הבדל שם.
למה? מה ההבדל שם?
יש הבדל,
מה ההבדל שם? אין הבדל שם.
כן, טוב.
יש שיטת ראשונים, הריבש, שאומר שהנרדף בעצמו, אין עליו חובה להציל באחד מעבריו.
כן, זהו, זה מה שאני אומר.
כן, זה ברודף. השאלה אם בבבא המחתרת זה גם קיים. זה נראה. אז גם שם זה מחלוקת ראשונים, רש"י חולק על הריבש הזה, אבל זה... טוב, בכל אופן, אז באמת פה אנחנו צריכים עכשיו להתחיל קצת יותר להיכנס לקרביים של העניין. כי על פניו, ההיתר הזה נראה מוזר. מצד אחד, אומרים לנו שההיתר מבוסס על סכנת החיים. מצד שני, איך להבין היתר כזה שמבוסס על סכנת החיים? הרי בסופו של דבר, למה אני הורג אותו? אני הורג אותו בשביל הרכוש, לא בשביל להציל את החיים. הרי בשביל להציל את החיים שאני יכול להישאר לישון. הוא לא יהרוג אותי, הוא ייקח את הרכוש וילך. אלא מאי, אני קם ורוצה להגן על רכושי, ואז במאבק שנוצר, הגנב יש חשש שהוא יהרוג אותי. זה כיוון שכך מותר לי להרוג אותו. אבל זאת סיטואציה שאני יצרתי אותה. הרי יכולתי להישאר לישון בחדר, לתת לגנב לגנוב, כמו שאמר אותו מפקד משטרה, לתת לגנב לגנוב, לא יקרה שום דבר, לי לא נשקפת סכנת חיים, אין לי יותר להרוג אותו, אחרי זה אני אלך למשטרה להתלונן והכל יהיה בסדר. זאת אומרת שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, אני כן הורג בשביל להציל את הרכוש. אני לא הורג בגלל בשביל להציל את הנפש. כי אם זה היה ככה, אז מה הבעיה? אני יכול להציל את הנפש גם בלי זה. זאת אומרת שבעצם בעקיפין, בדלת האחורית, נכנס פה כן העניין הזה של הריגה כדי להגן על רכוש. אומנם נכון, כתוב בגמרא, שצריך פה, יש תנאי, צריך שיהיה איזשהו איום על חיי אחרי שאני מתחיל את המאבק. אבל צריך לשים לב טוב, מה זאת אומרת להתחיל את המאבק? אני יכול בכלל לא להתחיל אותו, מה הבעיה? אז לא יהיה שום איום על חיי. זה לא נדרש ממני. זה לא נדרש ממני.
המון שודדים הוגים כדי שהמשדד לא יפריע להם, בלי שום התגרות מצידו.
אז תנעל את הדלת. כשאתה שוחרר, תברח מהבית. בסיטואציה שאפשר.
השודד
דורג כדי להרוג את העד. אין עד, הוא לא רואה אותך, אתה לא רואה אותו, הוא לוקח והולך. רוב הגנבים לא עושים שום דבר, לא שודד. רוב הגנבים לא עושים דבר כזה. רוב הגנבים נכנסים הביתה, לוקחים ובורחים. הם נתפסו על חם, אני לא יודע איך הם יגיבו, אבל על פניו, אני חושב שזה בסבירות מאוד גבוהה, אין שום סיבה, אם לא תתערב לא יקרה כלום.
אלא אם כן הם לא ימצאו משהו.
בסדר. תנעל את הדלת, תברח מהבית, לא יודע מה שתעשה. יש דרך לפתור, ברוב המקרים יש דרך לפתור את זה אחרת. ולכן אני אומר שצריך לשים לב טוב, שבאיזשהו מובן בכל זאת נכנס פה בדלת האחורית, כן היתר להרוג בשביל להציל רכוש. למרות שיש פה סיטואציה שהיא כאילו איום על החיים. עכשיו, את זה אפשר להבין באחת משתי צורות. אפשרות אחת, על פניו, היה נראה מהגמרא, ויש מקומות שבהם קצת נראה כך, שלמעשה מדובר פה בהערכה פסיכולוגית שבעל הבית, שטבע האדם, שבעל הבית לא יעמוד בזה. עקרונית, היה ראוי בעצם לשתוק, להסתתר, לברוח, ולא להרוג נפש בשביל רכוש, אלא מה? טבע האדם הוא שהאדם בכל זאת עומד על רכושו, האדם לא מוכן לוותר על רכושו, והתורה לפחות נותנת לה איזושהי מידה של לגיטימציה לעניין הזה, וכיוון שזה טבע האדם, הגנב עצמו הרי לוקח את זה בחשבון, וגם הגנב עצמו מתכנן להרוג אותי, ואז אין ברירה, אני צריך להרוג אותו כדי להינצל. אבל בעצם, הכל יוצא, זה לא באמת היתר להרוג כדי להגן על רכוש, אלא אין אופציה אחרת, גם אם יצבו אותי לברוח, אני לא, זה לא טבע האדם, אני לא אברח. אז מה יקרה? הרי ודאי לא הגיוני שאני אהרג מזה. אז אומרת התורה, אין ברירה, כמו דיברה תורה נגד יצר הרע, מין משהו כזה, התורה אומרת, טוב, אז יש לך יותר להרוג אותו. כי זה בכל זאת לא הגיוני, זאת אומרת, שיודעים שאני עומד להתגונן ולא ייתנו לי להרוג אותו, בעוד שהוא כן יהרוג אותי. זה לא סביר. אז לכן, זה שירות אחת. אני חושב שהשירות הזאת קשה מאוד לומר אותה, למרות שהיה לי איזה ויכוחים מרים עם כל מיני אנשים. למה? אני אביא דוגמה. הגמרא במסכת שבת, בפרק כל כתבי הקודש, הגמרא דנה במצב שיש פורצת דלקה בבית. וכשפורצת דלקה בבית אסור לי לכבות את הדלקה, וכיוון שכך חכמים גזרו שגם יהיה אסור לי להציל את הרכוש שלי, להוציא דברים מהבית הבוער בשבת, למה? שמה אני אבוא לכבות. כיוון שכך אז אסור לי לא רק לכבות אסור, אלא אפילו אסור לי להציל דברים בלי לכבות. למה? כיוון שמתוך המרוץ כדי להציל את הדברים, אני אשכח ששבת, אני אתחיל לחבות, כיוון שכך אסרו עליי להציל את הדברים. עכשיו, אם באמת, בנאדם שרואה את כל רכושו הולך לאיבוד, לא יכול לעמוד בדבר כזה, אין אדם עומד על ממונו, זה לשון של הגמרא, אז איך אפשר לעצור עליי דבר כזה? אני לא אעמוד בזה. זאת אומרת, נראה, למה? כי יש מישהו אחר. יש פה איזשהו, אולי יש איזשהו הבדל פסיכולוגי, אני חושב שזה,
בטרות...
אני חושב שההבדל הזה הוא לא עצום, ולו רק בגלל העובדה הפשוטה. לא, הוא אומר שכשאני רואה גנב...
לא מוכנים לשלם 10 שקלים למישהו שהם יוצאים... אתה רוצה למלחמה נגד
מישהו... לא, הוא אומר שיש במצב שיש גנב שבא לקחת את הממון שלי, אני לא רוצה לצאת פרייר. אם יש אש, אני אוותר על הרכוש. כי האש היא לא משהו שמרגיז אותי. זה עד גורל.
הגנב, אני יוצא פרייר.
לא רוצה לדעת את הרכוש, לא רוצה לדעת את הרכוש. זה בעצם הנחפת אם זה אש או גנב. מה זה אש או גנב? לאנשים, סליחה, אנשים נחפת. לא עושים פרינציפ באינסטינקטים.
לא, יש משהו יש בזה. אני חושב שמשהו, יש בזה. יש משהו בזה ש... תשמע, אתה יוצא פרייר, הוא לוקח לך את כל הבית, ואתה עושה שם בשקט ושותק. אש, אתה יודע, זה גזירת גורל, חז"ל גזרו עליי, אני צדיק, כמו שיוסי אומר, כאן אני צדיק, כאן אני פרייר. בן אדם מוכן להיות צדיק, אבל לא מוכן להיות פרייר. אז יש משהו בזה, אבל עדיין נדמה לי שבכל זאת קשה להעמיד את העניין הזה. ולו רק בגלל העובדה הפשוטה, החוק בישראל הוא ישים?
לא.
כן, מה זאת אומרת לא? תשאל, רוב החקלאים שם אומרים, הם יוצאים בלי נשק. שומע, הרבה אנשים שמעתי, זאת אומרת, החוק הוא ישים. אז מה אתה אומר שזה לא ישים? זה כן נכון, הנה, טבע האדם, אפשר לעבוד, זה סתם במציאות, לא קושיות ממשניות. במציאות זאת לא מדינה נכונה, בן אדם יכול לעמוד בזה. אם אתה תחייב אותו ותגיד לו, אדוני, דיני נפשות, דוחים, הכל, ואתה לא יכול להרוג בשביל להציל ממון, אז הוא, לפחות רוב בני אדם יעמדו בזה, אולי יהיו כאלה שלא, אבל התורה לא צריכה להתחשב בזה ולהפקיר נפשות בגלל זה. וכיוון שכך, אני לא חושב שזה פירוש סביר, שההערכה הפסיכולוגית של התורה היא שהאדם לא יכול לעמוד בדבר כזה.
אבל הגמרא אומר בזה.
מה? לא, הגמרא לא אומר.
אין אדם מעמיד
עצמו על ממונו, לדעתי צריך להתפרש אחרת. אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, זאת קביעה נורמטיבית, לא פסיכולוגית. לבן אדם יש רשות להגן, לא להעמיד את עצמו על ממונו. לא שבן אדם לא יכול לא להעמיד את עצמו על ממונו, יש ראשונים שאומרים את זה במפורש, יש אחרים שבהם זה פתוח, אני נוטה לחשוב שזה קשה מאוד לפרש בכיוון הראשון. הכיוון האחר אומר, אני אביא דוגמה, למשל, אם יש, כמובן דוגמה טיפה יותר קיצונית, אבל היא יכולה קצת להבהיר. מה קורה אם מישהו מאיים עליי עם אקדח ואומר לי, אם לא תיתן לי שקל, אני אורג אותך. שקל. אז מותר לי להרוג אותו כדי להרוויח את השקל הזה?
כן.
מה אתם אומרים?
מה ההבדל? מבחינה הלכתית, מה ההבדל?
מה?
הלכתית, מה צריך להיות ההבדל? זה שקל או זה תכולת בית שלם?
לא,
מה צריך להיות ההבדל מבחינה הלכתית בין שקל לבית שלם?
לא, פה אין שום סכנה, אתה יכול לתת לו את השקל וללכת. באור היום הוא עושה את זה, לא בלילה, לא במחתרת, ולא כלום. לא, הוא יכול להרוג אותי, אבל הוא תן לו את השקל, הוא הולך.
נגיד שבן אדם כל הרכוש שלו שווה שקל, מה שיש לו בבית.
לא, לא משנה, אבל אין פה סכנת חיים, תן לו את השקל. לא בגלל הרכוש, הרי אסור להרוג על הרכוש. אתה זוכר, אסור להרוג על
הרכוש.
לא, אבל הוא מגן על השקל שלו כמו שהוא מגן על רכושו בבית.
אבל לא, אסור להרוג
בשביל האדם.
לא, אבל ברגע שהוא מגן על הרכוש, יש סכנה שהוא יראה בו.
לא, מה הבעיה? תן לו את השקל וזהו. תן לו את השקל וגמרנו.
לא,
לא, לא, אני אמרתי לך.
מה זה בין שקל $2,000, שהוא אומר תביא לי $2,000?
איפה אני אגיד? אני רק מצייר את זה בצורה קיצונית, אז אני אומר שקל. עצור לבוא $2,000.
אני חושב שצריך להגיד לו, אבל יש לך עוד 5 שקלים. אבל זה מה הדין שלו? אחד שאומר לך, מאיים עליך, אני ארוג אותך.
זה השאלה, אז אני שואל אתכם, מה אתם חושבים? לא, לא, בלי קשר עכשיו לבוא המחתרת, אני מדבר סיטואציה חדשה. בא אליי מישהו ברחוב עם אקדח, אומר לי, תשמע, או שאתה נותן לי שקל או שאני הורג אותך. זהו, יש לי שקל, אנחנו לא...
אתה רוצה להיות חכם, תן לו שקל, וקרונית מותר לך לשמור על השקל, ואז ברגע, אם אתה תראה עליו ראשון...
קודם כל, ברור ומוסכם על כל הפוסקים, מותר להרוג את המאיים. מותר להרוג את המאיים, למה? כי הוא מאיים עליי, הוא מאיים עליי להרוג אותי. עכשיו, נכון שאני יכול להינצל על ידי זה שאני אתן לו שקל, אני חייב לו שקל? הוא יצר סיטואציה, הוא יצר את הסיטואציה הזאת, את המשוואה הזאת, שאומרת שאם אני לא אתן שקל, אז נפש של מישהו תלך פה. מי שיצר את הסיטואציה צריך לצאת בתוצאות שלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא מוגדר כמאיים. זה שאני יכול להינצל מהאיום בזה שאני אתן לו שקל, זה נכון, אבל אני לא חייב לו את זה. זה שהוא מאיים עליי, אני ארוג אותו כדי להינצל. אז זה מוסכם על כל הפוסקים, יש... גישו, יש מצבים עוד הרבה יותר קיצוניים, יש מצבים על זמרי, יש כלי חנדה מדהים לגבי זמרי, הגמרא אומרת שאם זמרי היה מתהפך והורג את פנחס, הוא לא היה נהרג עליו. פנחס בא להרוג את זמרי, כן? אז הגמרא אומרת שאם זמרי היה מתהפך והורג את פנחס, הוא היה פטור. אז שואלים כמה וכמה אחרונים, למה? הרי זמרי היה יכול להציל את עצמו באחד מעבריו. איך? הוא היה יכול פשוט להפסיק לחתוך. אם הוא היה מפסיק לחתור, פנחס לא היה הורג אותו. נו, אז איך יש לו יותר להרוג את פנחס, כשבעצם הוא יכול להפסיק את עצמו גם בלי להרוג את פנחס? פשוט להפסיק לחתור. זה במקום שאפשר להינצל בלי להרוג, אסור להרוג.
רגע, רגע, הוא לא צריך להציל את עצמו באחד מעבריו שלו.
לא, לא, באחד מעבריו של הרודף.
נכון, פנחס היה הרודף.
בסדר. להציל באחד מעבריו זה ביטוי הלכתי שאומר שאם אתה יכול להציל אותו בלי להרוג אותו, אסור לך להרוג אותו. אז פה אתה יכול להציל אותו, אז למה לא?
אני לא יכול להציל את עצמו מפנחס ולא להרוג את פנחס, הוא היה צריך לעשות את זה.
נו, אז הנה, הוא היה יכול, הוא היה יכול להפסיק לחתור.
לא, הוא לא חייב לעשות
שום. זה חידוש מרעיש.
בועל הרמית, קנאים פוגעים בו, זה לא רק תוך כדי מעשה, אלא גם שעת, גם שבוע אחרי.
לא, לא.
הזכות לחתור היא לא כמו הזכות לשמור על הרכוש כנראה.
לא, לא, זה מה שאני אומר לך, לא.
זה בכן?
אין, יש לך זכות לחתור. שומע, מה זה זכות לחתור? אתה חשבון שלך עם הקדוש ברוך הוא, אבל אתה פנחס לא יכול להגיד לי לא לחתור, אתה לא הבעל הבית פה. אם אתה בא להרוג אותי, אני ארוג אותך. כך אומר שם הקליחנדה, הוא מביא שם האחרונים שאומרים את זה. זאת אומרת, יש פה דבר מדהים, זה לא שקל אני ודאי לא חייב לו, מה אני חייב לו שקל? אז הוא מאיים עליי, אני ארוג אותו. כאן רואים עוד הרבה יותר מזה. אני לא חייב לו להפסיק לחתור, אני חייב על פי התורה להפסיק לחתור, אבל אני לא חייב את זה לך. אני חייב את זה לקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה להיכנס למצב שאתה רודף אותי, אני ארוג אותך. ואני אמשיך לחתור. וזה בסדר, אני פטור. זאת אומרת, אני לא מה שאני לא חייב לך, אז אני לא צריך לתת לך, אפילו אם זה יעלה מנפשך. אז אני רק מביא את זה כדוגמה, ככיוון שני, שאומר, אם אני לא... שאלתי, למה... הרי בסופו של דבר, בבא במחתרת, היתר להרוג כן מבוסס על הגנה על הרכוש. כי הרי יכולתי לישון או לברוח או משהו כזה, ואז לא הייתה נוצרת סיטואציה שיש עליי איום, ומעילה לא הייתי צריך להרוג את הגנב. הסוף טוב, זה שמתירים לי להרוג את הגנב, זה כן היתר שהוא לא נובע מאיום עליי, אלא זה היתר שבעצם ביסודו הוא היתר שמיועד לאפשר לי להגן על הרכוש. אז איך אפשר להבין דבר כזה? הרי אסור להרוג בשביל להגן על הרכוש. אז האפשרות הראשונה הייתה שטוב, יכול להיות שאין ברירה, הוא לא יעמוד בזה. הערכה פסיכולוגית שלו, וזה אמרתי, זה נשמע לי לא סביר. האפשרות השנייה היא לדמות את זה למקרה שאמרתי עכשיו. אם נדמה את זה למקרה שאמרתי עכשיו, בעצם מה שאמרתי, זה שכיוון שאני לא חייב להקריב את כל רכושי כדי להציל את חייך, הרי אם אני יוצא, לא יוצא במאבק נגדך, אתה תיקח את כל רכושי. אז בעצם מה יצא? שאני נתתי את כל רכושי כדי להציל את חייך שלך, אני לא חייב לך את זה. אז כיוון שכך מותר לי להרוג אותך, כמו השקל. למה אני אומר שהשקל הוא לא הוכחה? שם זה מוסכם על כל הפוסקים. אבל זה לא, כאן זה לא מוסכם על כל הפוסקים, אני מדבר על זה בהמשך. למה זה לא הוכחה? כי בשקל יש איום עכשיו. זאת אומרת, עכשיו הוא מאיים עליי, ובהחלט סביר לפרש את הסיטואציה כאיום עכשיו, שאני יכול להימלט מהאיום אם אני אתן לך שקל. אצל הגנב זה משהו אחר, אין בכלל איום עכשיו. רק אם אני ארצה לא לתת לו את השקל, ייווצר איום. כאן יכול להיות שאני צריך בכל זאת לוותר, ולא לא, לא, לא להגן על רכושי. זאת אומרת, ראייה מהדין ההוא אי אפשר להביא. אבל בהחלט בסיס, או בסיס הגיוני, ליצר הזה של... של בא במחתרת אפשר למצוא גם שם. טוב, אנחנו נשאיר בפעם הבאה, את הדפים אני מצא שתשמרו, או שאתם רוצים להשאיר אצלי, אז אני אביא את זה בפעם הבאה.